יבמות דף ח, מתחילים בעזרת השם, 12 שורות מלמעלה, במילים ואי בית אימה. ההבדל התאומי בין מנהיגי אומות העולם, או אלה שמנסים להידמות להם, לבין ארזי הלבנון, אדירי התורה, חכמי ישראל, אי אפשר אפילו לבטא בשפתיים. זה לא הבדל, זה שתי עולמות. אבל ניקח דוגמה. יש פתגם ששגור בלשונם של אלה ממנהיגי אומות העולם והנדמים להם. אם פעלת למען הציבור וזה לא התפרסם בכותרות העיתונים, לא עשית כלום. אבל אם לא עשית, אנשי הלשכה עשו בשבילך, או אחרים מלשכה אחרת בכלל, והצלחת לייחס את ההצלחה אליך, או, אז באמת עשית. לא משנה מה תכתוב, העיקר תכתבו את שמי בראש כל חוצות, בכותרות העיתונים, בכותרות אמצעי התקשורת. אבל חכמי ישראל, מידה אחרת להם. במקום שאתה מוצא גדולתם, שם אתה מוצא את נמיכות רוחם, את שפלותם, ענוונתנותם. כשחכמי בבל חיפשו דוגמה ובאו להתפעל מאחד מ... תקיפי ארץ ישראל, איך שהם כינו אותם. הם לקחו דוגמה, חכם, בשם רבי יונה. הגמרא מספרת עליו במסכת תענית, דף כ"ג עמוד ב'. כשהעולם היה צריך לגשם, שחלילה לא יהיה עצירת גשמים, היה הולך רבי יונה לביתו, ואומר לבני ביתו, תתנו לי בבקשה סכים, אני אלך לחפש תבואה בשוק, אולי נמצא, ונחיה ולא נמות. הוא היה יוצא עם הסכים, מחפש מקום סתר, מקום עמוק, כמו שהפסוק אומר בתהילים, ממעמקים קראתיך השם, ועם אותו סק שהוא לקח, כמו מה שהוא ביקש, למלא בתבועה, הוא התכסה באותו סק וצייר את גופו הקדוש, סיגף את עצמו. והיה מבקש ריבון העולמים, תוריד לעמך ישראל גשמי ברכה, גשמי רצון, גשמי נדבה. ומשמיים, שמעו לתפילתו, פועל ישועות בקרב הארץ. התפארות, התפעלות. ההפך הוא הנכון. חזר רבי יונה לביתו. שאלו אותו בני הבית, האם קנית לנו תבואה? אמר להם רבי יונה, בדרך התחיל לרדת גשם. אמרתי, הבצורת הסתיימה ברוך השם. אולי נמתין קצת. הרי עכשיו כבר הסוחרים לא כל כך בלחץ. יוזילו את מחירי התבואה, כי הם יודעים שתכף תצמח תבואה חדשה. יורדים גשמים. נוכל לקבל תבואה יותר בזול. הסתיר את הישועה שהוא בעצמו פעל. בהסתרה שבתוך ההסתרה, תקיפי ארץ ישראל, רבי יונה, לקדושים אשר בארץ אימה. עוד סיפור קטן, רבי יונה היה לו בן רבי מני. יום אחד התעסקו איתו אנשי בית הנשיא, ציירו אותו. השתתח על קברו של אביו, רבי יונה, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, אמר, אבא, מצערים אותו אנשי בית הנשיא. וחזר הביתה אותו בן. פעם אחת אנשי בית הנשיא עברו בסמוך לקברו של רבי יונה, ונקבעו בארץ, לא יכלו להמשיך. ואז הם חשבנו חשבונו של עולם, והגיעו למסקנה, אולי אנחנו מצערים יותר מדי את בנו של רבי יונה. והחליטו שהם הפסיקו לצער אותו, ואז השתחררו רגליהם ויכלו להמשיך ללכת. רבי יונה, מביאה הגמרא, אותו רבי יונה למד, דרש, דרשה מהתורה, הקש. עם ההקש הזה של רבי יונה, אנחנו מבקשים לענות ולהשיב תשובה על שאלה שמלווה אותנו כבר במשך כמה וכמה דפים. המשנה פותחת את המסכת, מסכת יבמות, ואומרת, 15 נשים שאסורות על האדם, מחמת שהן קרובות משפחה שלו, אם הן היו נשואות לאחיו, שנפטר בלי להשאיר צאצאים, והוא צריך עכשיו לייבם אותם, אבל הן אסורות עליו. הן פטורות מייבום, פטורות מחליצה. והגמרא מביאה ברייתא ששואלת, מניין אתה למד שאותם נשים שאסורות עליו, אם הן נופלות לפניו לייבום, פטורות מייבום וחליצה? פשוט מאוד עונה הגמרא. כתוב, אחת מהנשים שאסורות על האדם היא אחותה של אשתו. אחות אשתו. אם הוא התחתן עם אישה אחת, אחיו התחתן עם אחותה. אם אחיו נפטר בלי ילדים, אחותה נופלת לפניו לייבום, יש לו בעיה מאוד גדולה, הוא לא יכול לייבם אותה. למה? כי התורה אומרת, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, לגלות ערוותה עליה בחייה. מה זה המילה עליה? דורשים גזירה שווה ממצוות ייבום, יבמה יבוא עליה, לקחה לא לאישה. כאילו כתוב באחות אישה, אפילו במקום יבמה יבוא עליה, לא תיקח. אסור לייבם במקרה שזה אחות אשתו. והקושייה העצומה שמלווה אותנו בדפים האחרונים, פסוק, דרשה על דבר כל כך פשוט. זה שאסור להתחתן עם אחות אישה זה מפורש בתורה. העונש על זה נורא והיום, קראת. למה שיהיה מותר לייבם אותה, את אחות אשתו? כי כתוב, יש מצוות ייבום, מצוות עשה, יבמה יבוא עליה, או לקחה לא לאישה. בסדר, עם כל הכבוד, מצוות עשה זה דבר מאוד גדול. אנחנו מאוד מחבבים את המצוות, אבל איך עולה בדעתנו שזה ידחה איסור חמור מהתורה של אחות אישה, שעונשו קראת? פשוט שאסור לייבם אחות אישה, בשביל מה צריך פסוק? זאת השאלה שמלווה אותנו לאורך הדרך בדפים האחרונים. ועם אותו היקש של תקיפי דארה די ישראל, כמו שרבי זריקה מכנה את רבי יונה, אחד מתקיפי ארץ ישראל, עם היקש שלו נקבל תשובה מצוינת לשאלה הזאת. אחרי שכבר הבאנו תשובה אחת בשיעור הקודם, מביאה הגמרא, והיא בעיתי, מה אם תרצה, יש לי תירוץ נוסף לשאלה. כי היה עולה בדעתנו, עתיה בהקישה מדי רבי יונה, נלמד על ידי הקש, אותו הקש שעשה רבי יונה. דאמר רבי יונה ואיתי, מה אם תרצה, אמר את זה רבונה ברידי רבי יהושע. אמר קרא, פסוק אחד לפני האחרון, לפני הפסוק האחרון שחותם את פרשת אחרי מות, כותב את התורה. אחרי שמפרטים שם את כל הנשים האסורות על האדם, מחמד שהן קרובות לו בדרך כלל, כי כל אשר יעשה מכל התואבות האלה ונחרטו. יש כאן הקש בין כל הנשים האסורות. ורבי יונה דורש את הדרשה שלו מההקש הזה, ואנחנו נדרוש מאותו היקש דבר נוסף. היה עולה בדעתנו שהוקשו כל העריות כולן לאישה שאסורה על האדם, אשת אח. אשתו של אחיך אסורה עליך. היא אחת מאלה שהפסוקים מפרטים איסור שאסור להתחתן איתה. כל אלה שאסור להתחתן איתה הוקשו היה עולה בדעתנו שהם הוקשו לאשת אחיו. מה אשת אח שבדרך כלל היא אסורה על האדם? במקום ייבום, שריה, מותרת. כי הרי תמיד ייבום, שהיבם מייבם את יבימתו, יבימתו היא אשת אחיו. והתורה התירה. מפורש. נקיש לאשת אח את כל אלה אסורות. אף כל העריות נמי היה עולה בדעתנו שבמקום ייבום, שריה נתיינה מותרות. כדי שלא תלמד את ההיקש הזה, צריכים את הלימוד, מה שכתב רחמנה לעניין אחות אישה. לא תיקח לגלות ערוותה עליה, אפילו במקום של יבמה יבוא עליה, אפילו במקום ייבום. עם הדרשה הזאת, שאחות אישה, גם במקום ייבום, אסורה עליו. כעת אנחנו משתמשים עם אותו היקש בדיוק, שהוקשו כל הנשים האסורות על האדם, זו לזו, וכעת אנחנו לומדים את ההיקש הזה לאסור. מקישים את כולם לאחותה של אשתו. כמו שאסור לאדם לייבם את אחותה של אשתו, אפילו במקום מצוות ייבום, ככה גם כל הנשים שאסורות עליו, אם זה ביתו, או כל הסוגי נשים שאסורות עליו, אפילו במקום מצוות ייבום, הן תהיינה אסורות עליו. אמר לרב אחא, מדיפתי לרבינה, יש כאן שני קצוות. קצה אחד בא ומלמד, אשת אחיו, שאסורה לאדם באיסור חמור, אסור לו להינשא לה. אבל במקום מצוות ייבום, לא רק שהוא הותרה, מצווה. בקצה השני, יש לנו את אחות אשתו, שאפילו במקום ייבום, אסורה. יש לנו בתווך, באמצע, הקש, שאר הנשים האסורות על האדם. איקה לקושינו, אפשר להקיש אותם, להיתר. אשת אח, כמו שאשת אח התירו במקום ייבום, ואיקה להקושינו הוא לאחות אישה, אפשר להקיש אותם לאיסור. כמו שאחות אישה אפילו במקום ייבום אסורה, אז גם הן תהיינה אסורות. ואתה בחרת באפשרות הזאת, לאסור. מה החזית? מה ראית? דעקשת לאחות אישה? עד הרבה. הקשינו לאשת אח. תעשה הקש שאר נשים האסורות על האדם לאשת אח. כמו שאם מותרת במקום ייבום ככה, גם הם יהיו מותרים, מותרות. והיחידה שתהיה אסורה זה רק אחות אשתו שבה דרשנו מפורש שהיא אסורה אפילו במקום ייבום. מביאה הגמרא שני הסברים, שתי סיבות למה אנחנו מעדיפים להקיש את שאר הנשים לאחות אשתו. סיבה אחת, אי בית אימה, כי זה כלל בהיקש. כשאני יכול להקיש לכולה ולחומרה, הכלל הוא לחומרה מקישינן, מקישים לחומרה. לכן מקישים לאיסור שאר נשים האסורות על האדם לאחות אשתו, שאפילו במקום ייבום הן תהיינה אסורות. אי בית אימה, סיבה שנייה, זה גם מסתבר. למה? שאר הנשים האסורות במקום ייבום הן דומות הרבה יותר לאחות אישה מאשר לאשת אח. למה? אשת אח במקום ייבום, בעצם אנחנו מדברים פה על לתת ליבם להינשא לאחת שאסורה עליו. למה היא אסורה עליו? היא הייתה אשת אחיו. היא נשארת אשת אחיו לתמיד. אבל אומרת התורה, אשת אחיו במקום ייבום, הותרה. בסדר יומו? אבל כשאתה פונה לכיוון שאר הנשים האסורות, אם הן נופלות לפניו לאיבום, הן כוללות גם את אשת אחיו, אם הרי היו נשואות לאחיו. אבל יש עוד איסור שרובץ עליהן, אם זה ביתו או שאר המקרים, הן אסורות עליו מחמת שתי סיבות, שני איסורים. החתרי איסורי. והחתרי איסורי, גם באחות אישה וגם בשאר הנשים האסורות שנופלות לפניו לאיבום, בעצם יש כאן חוץ מאשת אחיו עוד איסור נוסף, שהם גם ככה היו אסורות על אותו יבם. אבל האחה, אשת אחיו שנופלת לפניו לאיבום, הדבר היחיד שהייתה אמורה להיות אסורה עליו, זה חד האיסור, רק איסור של אשת אחיו. אתה רוצה להקיש את שאר הנשים האסורות על האדם אל אשת אחיו? הם יש להם שני איסורים. ותרי איסורה, מחד האיסור, לא ילפינה, לא לומדים. אם כן, יש לנו הסבר מצוין. למה צריך דרשה מיוחדת שאסור לייבם את אחת מה-15 נשים שאסורות על האדם? לומדים את זה מהקש. עכשיו הגמרא מביאה הסבר נוסף, בשביל מה צריך את הדרשה שדורשים באחות אישה, את הדרשה של עליה. רבה אמר, אני רוצה להרער את השאלה מתחילתה, מי יקרה. מה הייתה השאלה? מה, פשוט מאוד. כבר במשך כמה דפים מלווה אותנו קושייה עצומה. למדנו בדף ג' עמוד ב', ברייתא. מנין מילי, מנין לומדים את הדין שנאמר במשנה לעניין שאפילו במקום ייבום, אישה שאסורה על האדם, מחמת שהיא ביתו וכדומה, אם נופלת לפניו לאיבום, אסורה באיבום. המשנה הולכת צעד קדימה ואומרת, לא רק אותה אישה שאסורה על האדם, אם נופלת לפניו לאיבום, היא אסורה, אלא אם האח של היבם, זה שעכשיו נפטר בלי צאצאים, היו לו שתי נשים. אחת מהן היא אסורה על היבם, אבל השנייה הייתה אמורה להיות מותרת עליו. בכל זאת אומרת המשנה שאנשים שאסורות על היבם, כמו שאין פטורות מייבום וחליצה, הן פוטרות גם את צרותיהם, גם את האישה הנוספת שהם היו איתה אצל אותו אחד שנפטר בלי צאצאים. מניין למדים את הדבר הזה? ואז הגמרא מביאה את הברייתא שדורשים מהפסוק שנאמר באחות אישה. אישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה, עליה בחייה. מה תלמוד לומר עליה? דורשים גזרה שווה, יבמה יבוא עליה, אפילו במקרה שיבמה יבוא עליה, לא תיקח. ככה הסברנו דברי הברייתא. השאלה שלנו הייתה, מה, ואם לא היה את הגזרה שווה, הייתה עולה, לא, היה עולה בדעתך שמותר כן לייבם אחות אישה? הרי זה איסור מצוות לא תעשה שיש בו עונש כרת. למה שמצוות עשה רגילה של יבמה יבוא עליה, תדחה אותה. ובשאלה הזאת אנחנו בעצם הולכים ומתקדמים דף אחרי דף ומנסים למצוא תשובה. אומר רבא, אתה יודע מה? שאלת טוב? אתה כל כך צודק. השאלה בכלל לא מתחילה. מה אתה שואל? בשביל מה צריכים פסוק ללמד שאחות אישה אסורה באיבום? לא צריך באמת. ערווה לא צריכה קרא. אתה מדבר על אחות אישה שנפלה לאיבום? לא צריך פסוק להגיד שאסור לייבם אותה. היא פטורה מאיבום וחליצה. כמו שאמרת, דהן מצוות תעשה של איבום דוחה מצוות לא תעשה של אלה שאסורים להתחתן איתם, כמו למשל אחות אשתו, שיש בו עונש של קראת. נו, אבל הברייתא כן דורשת עליה. מה היא באה לדרוש? חיץ צריך קרא, הפסוק עליה בא, למיסר צרה, לאסור את האישה הנוספת, שהייתה ביחד עם למשל אחות אשתו. זה שעזב את העולם בלי צאצאים היה נשוי לשתי נשים, אחות אשתו ועוד אחת. העוד אחת הזאת, הצרה הזאת, גם היא אסורה על היבם. וזה דורשים ממה שכתוב עליה. כי הרי הפסוק אומר, ואישה אל אחותה לא תיקח, לצרור. המילה לצרור זה מלשון צרה. גם את צרתה לא תיקח, לגלות ערוותה עליה, אפילו במקרה של יבמה יבוא עליה. גם אז צרתה של אחות אישה גם היא אסורה. אבל את הערווה עצמה, וערווה לא צריכה קרא, היא לא צריכה פסוק. אין עשה, דוחה לא תעשה שיש בו קראת. שואלת הגמרא והתניא, הרי אותה ברייתא בהמשך כתוב, אחרי שדורשים, אפילו במקום יבמה יבוא עליה לא תיקח. אז שם הברייתא שואלת, כן, אבל לא דיברנו עדיין על צרתה, דיברנו עליה. אין לי אלא היא. מי זה היא? אישה אל אחותה, אחות אישה. לפני שכתוב את הדרשה מלצרור, משמע שהברייתא מחפשת מקור, שלמשל אחות אישה כשנופלת לפניו לאיבום, היא עצמה אסורה באיבום. משמע שכן צריך פסוק. עונה הגמרא, האמת לא צריך. מה שכתוב אין לי אלא היא, משום שרצו לדבר על מצוות איבום, כדי ללמד את החידוש על צרתה. מדברים על איבום כדי להכניס אותנו לנושא. אבל, באמת לא מדברים פה על אחות אישה, אלא מדברים פה על צרתה. פה צריך את החידוש, שהיא אסורה באיבום. שאלת הגמרא, והרי בהמשך הברייתא, אחרי שלמדנו על אחות אישה, שאסורה באיבום, למדנו ממנה לשאר הנשים שאסורות עליו, שגם הם, אפילו במקום שהן נופלות לאיבום, אסורות. ואז ממשיכה ברייתא וכותבת, אין לי אלא הן, אותן נשים עצמן שאסורות על היבם. במקרה שהן נופלות לפניו לאיבום, מצאת הדרשה לכאורה, שהן אסורות באיבום. משמע שכן צריך פסוק על הערווה עצמה. עונה הגמרא גם כאן, לא צריך פסוק עליהן עצמם. רק משום שבהמשך כתוב, צרותיהן מניין. גם כן משווים את זה לאחות אישה, ומשום צרותיהן כתוב, אין לי אלא הן. אבל האמת, עיקר הדרשה טוען רבה, זה שאישה שנופלת לפני האדם לאיבום, אסורה באיבום, החידוש הוא לא על הערווה עצמה, זה ברור שהיא אסורה. החידוש הוא על האישה הנוספת שהייתה איתה אצל האח שהסתלק מן העולם בלי צאצאים. זה שהיא פטורה מייבום וחליצה, בשביל זה צריך דרשה. מקשה הגמרא תשמה, רבי, הוא דורש את האיסור ליבם את הערווה, לא מהדרשה שדרשנו מקודם, אפילו במקום עליה לא תיקח, שנאמר באחות אישה. אלא, רבי אומר, שדורשים את זה מהפסוק עצמו, שנאמר על מצוות איבום. אומרת התורה יבמה, אח של בעלה, זה שהסתלק מן העולם בלי צאצאים, הוא יבוא עליה, על היבמה, היבם של אותה יבמה יבוא, ולקחה לא לאישה ואיבמה. מה היה חסר אם היה כתוב ולקח לא לאישה ואיבם? זה שבמקום ולקח כתוב ולקחה, ובמקום איבם כתוב ואיבמה, זה בא לומר דווקא אותה לקחה, לא אחרת. דווקא אותה ואיבמה, לא אחרת. באים למעט כאן שיש כאלה שאותן אסור לייבם. את מי באים למעט? לאסור בשתי המיעוטים צרות ועריות. לכאורה, לא באים למעט רק את הצרה, אלא גם את הערווה עצמה, בשביל מה צריך למעט את הערווה? הרי פשוט שהיא אסורה בייבום. את תרצת הגמרא, אימא, תגרוס בדבריו של רבי, לא לאסור צרות והעריות. את העריות עצמם לא צריך דרשה לאסור, אלא צרות של העריות. שואלת הגמרא, אבל יש כאן שתי מקורות, שני מיעוטים. והתרי קרא יכנסיב לי, מה אליו, וכי לא מיעוט אחד נאמר לערווה עצמה, ורק המיעוט האחד השני נאמר לצרתה? אומרת הגמרא, לא, הערווה עצמה לא צריך פסוק. שני המיעוטים, אידי ואידי, לצרה. למה צריך שני מיעוטים? מיעוט אחד, למה שאמרנו, למאיסר צרה במקום מצווה. שאם היא הייתה נשואה להוא שנפטר בלי צאצאים, ביחד עם קרובה של היוון, אז כמו שהקרובה של היוון אסורה בייבום ליוון, גם היא נאסרת. זה פסוק אחד. ועוד מיעוט אחד, למשרי צרה שלא במקום מצווה. מחותן שיש לו בת, השיא אותה לתלמיד חכם. התלמיד חכם התחתן עם עוד אישה, סתם אישה מהשוק. כלפי המחותן, האישה הזאת צרת ביתו, כי שתיהן נשואות לאותו תלמיד חכם. אם התלמיד חכם לא עלינו עזב את העולם, ונתאלמנו, או שהוא גירש את הצרה של הבת, של המחותן, היה עולה בדעתנו שהמחותן אסור לו להתחתן עם צרת ביתו, שלא במקום ייבום, סתם. תלמיד חכם לא קשור פה, זה לא אח שלו, לא שום דבר. הוא ייתן את הבת שלו לאיזה תלמיד חכם, והוא יתחתן עם עוד אישה. אבל מציאות שהאישה הזאת היא צרת ביתו, כי האישה הזאת הייתה נשואה לאותו בעל של ביתו. הייתי חושב שהתורה אומרת, לא תיקח לצרור כל מקרה של צרת ערווה, נאסרת. לכן אומרת התורה, לא, לא, לא. מה שכתוב ולקחה, לזו ולא לאחרת, זה בא למעט צרת ערווה, לדווקא במקום וייבמה, כששתי אנשים נופלות לייבום לפני היוון, אז צרת הקרובה נאסרת על היוון. אבל סתם, שלא במקום מצווה, זה שהיא הייתה נשואה, האישה הזאת לקרובה, היא לא נאסרת מחמת צרת ערווה. מה הייתה? מה? איך דורשים את זה מהפסוק? כתוב, במקום ויבם, כתוב ויבמה זה למעט. רק במקום ייבום הוא דאסיר הצרה, דווקא כששתי נשים נופלות לייבום לפני היוון ואחת מהן מקרובה שלו, אז גם צרתה נאסרת כי נשארת באיסור אשת אח. אבל שלא במקום ייבום, סתם שתי נשים שאחת מהן היא ערווה עליו, קרובה שלו, אז הצרה שריה, שריה צרה, היא מותרת. אם כן, בא רבא ומחדש חידוש. זה שערווה נופלת לפניו לייבום, שהיא פטורה מייבום וחליצה, לא צריך שזה שום דרשה. החידוש הוא שהיא פותרת את צרתה. שהצרה פטורה גם כן מייבום וחליצה. זה החידוש. זה דורשים מהפסוק. אמר רבא, שאתה יודע, אחרי שאמרת את הפירוש הזה, אני פותח את המשנה ואני קורא אותה מחדש, ואני רואה שמתנית אינה מדייקה, באמת אפשר לדייק מהמשנה ממש כמו דבריו של רבא. דקטני, המשנה לא אומרת 15 נשים פטורות מייבום. פוטרות צרותיהם מן הייבום כתוב כאן. ואילו פטורות בעצמם ופוטרות זה לא קטני. למה לא כתוב? שמע מינה שזה פשוט שהן פטורות מחליצה וייבום. איך יבוא מצוות עשה של ייבום ואיתכם מצוות לא תעשה שעונשו קראת של נשים שאסורות על היוון? אלא מה? החידוש של הפסוק, החידוש של המשנה, שגם הצרות פטורות מייבום וחליצה. שואלת הגמרא, וזה שהצרות פטורות מייבום וחליצה, זה כן חידוש, צריך בשביל זה דרשה? ומה ישנה ערווה עצמה, שזה שהיא אסורה בייבום ופטורה מחליצה, זה לא צריך יקרא. כי אתה אומר שזה סברה פשוטה, דיין מצוות תעשה של ייבום דוחה את האיסור שלא תעשה שיש בו עונש של קראת? הרי הצרה של הערווה גם כן הפכה להיות ערווה במקום ייבום. ואם כן נמי לא תיבה יקרא, גם היא לא צריכה פסוק. עצם זה שכתוב לצרור, אישה לחתוה לא תיקח לצרור, המילה לצרור באה לרבות גם צרת אחות אישה. אז אם כן, אני כבר מבין שהיא גם כן ערווה, צרת ערווה. ואם כן פשוט שהיא אסורה במקום ייבום, משום דאין עשה של ייבום דוחה מצוות לא תעשה שיש בו עונש של קראת. והרי מוסיף רשי, בסוף האיסורים של הערווה אומרת התורה את כל העריות כולם, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם, וכלול שם כולם, גם צרת ערווה במקום ייבום. אז שמה צריך את הדרשה של עליה, שזה בא למעט צרה במקום ייבום, ולפי דעתו של רבי, ויבמה שהצרה במקום ייבום אסורה, פשוט שהיא אסורה, כמו שהערווה עצמה אסורה, כי דורשים מלצרור, שצרת ערווה במקום ייבום נחשבת כמו ערווה עצמה. אמר לרב אחא בר ביבי, מר לרבינה, אחי כאמרינן משמי דרבה. אני אגיד לך מה ששמענו בשמו של רבה בעצמו. נכון? באמת לאסור צרה בייבום? נמי לא יצריך קרא, באמת בשביל זה לא צריך פסוק. הפכה להיות כמו ערווה, וכמו שאת כל העריות אוסרים במקום ייבום, בלי שום דרשה, כי העריות האלה יש בהם חיוב קראת, והמצוות עשה של ייבום לא דוחה מצוות לא תעשה שיש בה קראת. אז ברור שגם צרת ערווה פטורה מייבום וחליצה. כי היא צריך קרא, זה בא להתיר למשרי צרה שלא במקום מצווה. במקרה שהמחותן חיתן את הבת שלו לתמיד חכם, והתמיד חכם לקח עוד אישה, אותה אישה לא נאסרת על המחותן הזה. היה עולה בדעתנו לומר, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, שגם צרתה נאסרת. צרת ערווה אסורה. רגע, חיתנת את הבת שלך לתמיד חכם, הייתה לו אישה נוספת, האישה הזאת נקראת צרת ערווה, היא צרת ביתך. אולי אפילו אם הם לא נופלות לפניך לאיבום, צרת ביתך תהיה אסורה. לכן צריך עליה ללמד מתי לצרור, מתי גם הצרה נאסרת. זה דווקא במקום עליה, איפה שכתוב יבמה יבוא עליה, כשנופלת לאיבום גם הצרה נאסרת. מה היא טעמה? אמר קרא עליה במקום עליה במקום ייבום, הוא דצרת ערווה אסירה נאסרת. אבל סתם צרת ערווה שלא במקום ייבום, שלא במקום עליה אשריה. אמר לרבה, רמי בר חמה לרבה, בוא נלך עוד צעד קדימה. שלא במקום מצווה, אולי אחות אישה בעצמה גם מותרת. האם הערווה גופה היא שלא במקום מצווה תשתרי? אני דרוש אישה אל אחותה. לא תיקח, גם לא לצרור, גם לא יצרתה. לגלות ערוותה, אתה יודע מתי עשו? במקום עליה. במקום יבמה יבוא אליה. אבל אם זה סתם, לא קשור פה לעניין של ייבום, אולי גם את אחות אשתו יהיה מותר לו לקחת. אז רבא שאל אותו, ולאו קל וחומר הוא? אם במקום מצווה, שהתורה רוצה שהוא ייבם אותה, בכל זאת הערווה אסירה, שלא במקום מצווה, בחייה זה יהיה מותר, שריה? אז רמי בר חמה אמר לי, צרת הערווה תוכיח. במקום מצווה של ייבום, צרה אסירה. ושלא במקום מצווה, אלא סתם מחותן, תלמיד חכם, ביתו ועוד אחת, סתם ככה צרת ערווה, שלא במקום ייבום, מותרת? אז אולי גם אחות אישה תהיה מותרת שלא במקום ייבום. אמר לי, אז רבא אמר לו, בשביל טעות כזאת שאנשים עלולים לטעות, עליך אמר קרא, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה, בחייה. מה המילה בחייה באה לרבות? כל שבחייה, בחיי אשתך, אסור לך להתחתן עם אחותה. גם אם זה לא במקום ייבום, סתם, הנה הסרט. שואלת הגמרא, המילה בחייה ממש לא מיותרת. היי בחייה מבא אלי, למיעוטי, זה בא למעט. דווקא בחייה של אשתך אסור לך להתחתן עם אחותה. אבל אם האישה של האדם לא עלינו, עזבה את העולם לעולם שכולו טוב, מותר לו להתחתן עם אחותה. וזה שונה מהראיות אחרות, שגם אחרי מיתה נאסרות. כמו למשל אשת אחיו, גם אחרי פטירתו של אחיו, אשת אחיו אסורה עליו. אז בא ללמד שאחות אשתו, אפילו רק כל זמן שאשתו חיה אסור להתחתן איתה, אבל אם אשתו נפטרה, מותר לו להתחתן עם אחות אשתו. עונה הגמרא, זה לא צריך בחייה בשביל הדרשה הזאת. ההיא, את ההיתר להתחתן עם אחות אשתו אחרי שאשתו נפטרה, מאישה אל אחותה נפקה. מתי אסור לך להתחתן עם אחותה של אשתך? כשלאישה ואל אחותה, כששתיהם קיימות. שואלת הגמרא, עדיין צריך את המילה בחייה. למה? כי אם כל ההיתר לומדים אותו ממה שכתוב ואישה אל אחותה, אבא אמינה, שגם אם אשתו חיה, הוא לא מתחתן עם אישה אל אחותה. הוא גירש את האישה. נתגרשה. הייתי חושב שאחותה תהיה מותרת לו. שריה. לכן כתוב, בחייה, כל זמן שהיא בחיים, אסור לך להתחתן עם אחותה. אפילו אם הוא גירש את האישה. אתם עוד לומר בחייה, כל שבחייה, דאף אגב להתגרשה לו, כל זמן שהאישה בחיים, אסור לו להתחתן עם אחותה. אז אם כן, מניין נלמד שאחות אשתו אסורה עליו, אם זה שלא במקום ייבום. אולי נאמר שאם צרתה של אחות אשתו במקום ייבום נאסרת ושלא במקום ייבום מותרת, אז אחות אשתו גם כן, רק במקום ייבום תהיה אסורה, שלא במקום ייבום תהיה מותרת. אלא אמר רב הונא בר תחליפא בשמי דרבה, בשם רבה עצמו, יש שני פסוקים שנאמרו על אחות אישה. תראי קרא אקטיבי. בפסוק הזה כתיב, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, שהצרה גם אסורה, צרת אחות אישה. ומצד שני כתיב, לגלות ערוותה דחד המשמע, שרק הערווה נאסרת וצרתה מותרת. הכיצד, איך אתה יכול לקיים את שתי הפסוקים? מצד אחד כתוב שגם אחות אישה וגם צרתה אסורות, מצד שני כתוב שרק אחות אישה אסורה, אלא, תדרוש. במקום מצווה של ייבום, גם האישה וגם אחותה שתיהן אסורות. אבל שלא במקום מצווה, למרות שזה נגד הסברה, היית אומר שלא במקום מצווה, כל שכן ששתיהן צריכות להיות אסורות, כי התורה אין לה סיבה למה שהתחתנו עם האישה הזאת, כי זה לא מקום ייבום, היה עולה בדעתך אולי כל שכן שתהיה אסורה. בכל זאת, אומרת התורה, שרק היא, הערווה בעצמה אסורה, וצרתה, צרת ערווה שלא במקום מצווה, מותרת. שואלת הגמרא, אולי היפוך ענה, אולי נאמר להפך, במקום מצווה, רק היא אסורה, וצרתה תהיה מותרת לייבום. ושלא במקום מצווה, דווקא אז שתיהן אסורות, וזו הסברה הפשוטה אומרת. במקום ייבום, שהתורה רוצה שיהיה ייבום, אז לפחות אחת מהן תהיה מותרת. לפחות צרתה. אבל סתם כשזה לא מקום ייבום, אז ששתיהן תהיה אסורות. מתרץ את הגמרא, בגלל שזו סברה פשוטה, לא צריך פסוק. אם כן, אם זה מה שהתורה הייתה רוצה, לא יאמר את המילה של עליה. ומזה שהשני פסוקים סותרים, לבד היינו מגיעים למסקנה הזאת. פסוק אחד אומר שרק אחת נאסרת, ופסוק אחד אומר ששתיהן נאסרות. הייתי אומר, במקום שהתורה רוצה שיהיה נישואין, במקום ייבום, רק אחת, רק הערווה עצמה אסורה. וסתם ככה, שלא במקום ייבום, שתיהן תהיינה אסורות. מזה שהתורה כותבת ייתור עליה, זה בא לומר, להוציא מהסברה הפשוטה, דווקא במקום מצוות ייבום, שתיהן אסורות. שלא במקום מצווה, הצרה תהיה מותרת. אמר לרבה של רב כהנא, ממאי דאי עליה לאיסורה? מנין אתה לוקח את זה, שזה שכתוב עליה, בפסוק של אחות אישה, זה בא לאסור אפילו את צרת אחות האישה. אפילו לצרור, אפילו צרת אחות אישה, גם היא אסורה במקום מצווה. דילמה לתירה, אולי זה בא להתיר. איך? בוא אני אראה לך. ואחי כמה רחמנה. אישה אל אחותה לא תיקח וגם לא לצרור. גם את אחות אישה וגם את הצרה שלה אל תיקח. לא היא ולא צרתה. אתה יודע מתי? סתם. אתה לא יכול להתחתן עם אישה, לקחת אחרי זה את אחותה או את צרתה של אחותה. שלא במקום עליה, שלא במקום יבום, יבמה יבוא עליה. ואז שתיהן תהיינה אסורות. אבל במקום עליה, במקום יבום, שתיהן מותרות. גם אחות אישה וגם הצרה שלה. אז אם כן יש מקרה אחד ששתיהן אסורות, מקרה אחר ששתיהן מותרות. אולי ככה נדרוש. אומרת הגמרא, אם כן, הרי הפסוק אומר, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, לגלות ערוותה, לשון יחיד. ואם כן, שיש מקרה ששתיהן מותרות ויש מקרה ששתיהן אסורות, לגלות ערווה שכתוב לשון יחיד, דחדה, איך משכחת לה, באיזה מקרה רק הערווה עצמה אסורה? היא במקום מצווה לפי הדרשה שלך, שתיהן מותרות. והיא שלא במקום מצווה לפי הדרשה שלך, שתיהן אסורות. אלא חייבים לומר שהדרשה עליה באה לאסור. היא באה לומר, במקום מצווה, זה שאחות אישה אסורה זה בטוח. אבל גם צרתה תהיה אסורה. גם צרתה תהיה אסורה. לא תיקח וגם לא לצרור, גם לא את צרתה, במקרה של עליה, אפילו במקרה של יבמה יבוא עליה, במקרה של יבום, אסור לאדם לקחת לא את אחות אשתו ולא את צרתה. נתבונן בגופם של דבריו של רבי, שהוא אומר, הוא דורש את הדרשה, מניין למדים, שבמקום ייבום אסור לאדם לייבם ערווה או צרת ערווה, מזה שכתוב, כשהתורה מצווה על מצוות ייבום, היא כותבת, יבמה יבוא עליה ולקח, לא לאישה ויבם. כתוב כאן, ולקחה לא לאישה ויבמה. יש כאן שתי מיעוטים, ולקח ולקחה, ויבם ויבמה. מה שני המיעוטים האלה באים ללמד? אז מיעוט אחד בא למעט, לאסור צרות ועריות. ואמרנו, בדבריו של רבי, כשהבאנו אותם קודם, שזה לא בא למעט את העריות עצמם, למשל את אחות אשתו בעצמה. זה פשוט שהיא אסורה ביבום, אלא זה בא למעט גם את צרת אחות אשתו. אם לאחיו היו שתי נשים, אחת מהם היא למשל אחות אשתו והשנייה היא סתם משם מהשוק, אז כמו שאחות אשתו אסורה לא ביבום, ככה גם צרתה אסורה. ולומדים את זה מהדרשה כאן, ולקח ולקחה. שואלת הגמרא, איפה אתה רואה את זה? מידי צרות כתיבה אחה? איפה מרומז כאן צרה? צרת אחות אשתו. ועוד, כבר יש לנו דרשה שמלמדת שצרות ערווה אסורות ביבום, מלצרור נפקה, ואישה אל אחותה לא תיקח, לצרור, לגלות ערוותה עליה בחייה, לצרור מלמד על צרת אחות אשתו, שגם היא אסורה ביבום. עונה הגמרא, המילה לצרור מפיק לרבי, רבי זקוק לדרשה מהמילה הזאת, לכדי רבי שמעון, כדי ללמוד ממנה את הדרשה שדורש מן הרבי שמעון בהמשך המסכת בדף כ"ח. שם הם עוסקים בשלושה אחים, ששניים מתוכם התחתנו עם שתי אחיות. ושני אחים נפטרו, ושתי אחיות נופלות לאיבום לפני האח השלישי שנשאר לחיות. האח השלישי לא יכול לייבם אף אחת מהם. למה? כי כשאישה נופלת לייבום לפני היבם, יש לה זיקה לאותו יבם. הכוונה קצת קידושין. עכשיו, אם היבם ייבם את אחת האחיות, יש לו בעיה, כי היא אחות זקוקתו. כי האישה, כי האחות השנייה, יש לה גם זיקה אליו. זה גם כן כמו קצת קידושין. זה כמו אדם שמקדש את אחות של אשתו. אבל מצד שני, זה לא ממש קידושין. לכן לפי דעת חכמים, צריך לתת להם חליצה, לשתי האחיות האלה. אומר רבי שמעון, לא. מהמילה לצרור הוא דורש שבאופן ששתי האחיות נהיות כמו צרות זו לזו, כי שתיהן נופלות לפניו לאיבום. ואם כן יש לשתיהן זיקה אליו ליבם, אז על זה אומרת התורה, ואישה אל אחותה לא תיקח במקום שהם לצרור, שהם נעשות כאין צרות זו לזו, על ידי שלשתיהן יש זיקה ליבם. במקרה כזה לא תיקח, לא, אין לך ליקוחין באף אחת מהן. אתה לא יכול לקדש אף אחת מהן, אתה לא יכול לייבם אף אחת מהן. הן פטורות מייבום והן פטורות אפילו מחליצה. ככה סובר רבי שמעון. והוא דורש את זה מהמילה לצרור. אז השאלה השנייה שאלנו, שצרות ערווה, צרת ערווה, זה שהיא פטורה מייבום וחליצה, דורשים את זה מהמילה לצרור, את זה, את השאלה הזאת תירצנו, כי מהמילה לצרור רבי דורש דרשה אחרת. אבל השאלה הראשונה נשארה. איפה מרומז בפסוק ולקחה, שיש כאן מיעוט שאת הצרת ערווה אסור לו לייבם? שרה איך הכתיבה? עונה הגמרא אחי כמה. אם כן, אם הפסוק הוא לקחה, בא ללמד שהיבם מייבם את היבמה, למה קרא ולקח? מה הבא לקחה? זה בא ללמד שיש לו אפשרות לקחת אחת ואת השנייה. והוא בחר לקחת אותה. הוא לקחה, הכוונה שהוא לקח אותה. זאת אומרת, הוא היה יכול לקחת גם אחרת. והוא לקח דווקא אותה, הוא בחר אותה כביכול. הוא לקחה. משמע שיש כאן שתיים. וזה בא ללמד, כל היחד היא כתרי ליקוחין. במקרה שנופלות לפניו שתי יבמות, והוא יכול לייבם כל אחת מהם, כששתיהן מותרות עליו, די ביי נסיב היי, אם הוא רוצה הוא יכול לייבם את זאת, והיא ביי נסיב היי, ואם הוא רוצה יכול לייבם את צרתה, את השנייה, אז שריה, הוא יכול לייבם אחת מהם. והיא לא, אם אחת מהם אסורה עליו, באיסור ערווה, אז זה כבר לא לקחה. זה לא שיכול לבחור את מי הוא לוקח, אלא זה סתם ולקח, אז תרווה היו עשין. אז שתי אנשים אסורות עליו, גם הצרה של הערווה. עד לכאן דיברנו על מיעוט אחד. מה שכתוב במקום ולקח, כתוב ולקחה, זה בא למעט שצרת ערווה אסורה במקום ייבום. ומה שבמקום ויבם, כתוב ויבמה, זה בא לדרוש. במקום ייבום, כשנופלת ערווה וצרתה לפניו לייבום, אז צרתה אסורה על היבם. צרת הערווה אסורה על היבם. הוא דאסיר הצרה. אבל סתם, מחותן שחיתן את הבת שלו לתמיד חכם, שהתמיד חכם לקח עוד אישה אחרת, האישה היא לא נאסרת לעולם לאותו מחותן. שלא במקום ייבום, שר היא הצרה. הצרה המותרת. שואלת הגמרא, ולפי דעת רבנן, שהם דורשים מלצרור שצרת ערווה אסורה במקום ייבום. אייבה לקחה, מה יבדילי? מה הם ילמדו מהמילה ולקחה שרבי דרש ממנה לאסור צרת ערווה במקום ייבום? עונה הגמרא מבאי אלו, הם צריכים את המילה הזאת לכדרשתו של רבי יוסי בר חנינה. אמר רבי יוסי בר חנינה, כשאדם מייבם את היבמה, היא הופכת להיות ממש אשתו, כמו שהוא קידש אותה קידושין. מלמד שאם הוא רוצה לגרש אותה, לא מספיק שהוא ייתן לה חליצה, אלא מגרשה בגט. ואם הוא גירש אותה והוא רוצה אחרי זה להחזיר את גרושתו, אז יש כלל, אם אדם גירש אישה, כל זמן שהיא לא הלכה למישהו אחר, להתקדש למישהו אחר, להינשא למישהו אחר, יכול זה שגירש אותה להחזיר את גרושתו. וכאן התורה באה ללמד אותנו שהיבמה הזאת היא ממש לקוחה לו כמו בקידושין. לא תאמר, שמע, היה פה מצווה לייבם אותה כדי להקים זרע לאחיו שנפטר בלי ילדים, אבל אם הוא כבר ייבם אותה, כי יהיה מצוות ייבום, הוא לא יכול יותר, אם הוא גירש אותה, להחזיר אותה בחזרה. לכן כתוב ולקחה כדי ללמד שהיא ממש כמו שהייתה מקודשת עליו, והוא מחזיר גרושתו. זה דורשים ולקחה. ומה דורשים? במקום שיהיה כתוב ויבם, כתוב ויבמה. זה בא ללמד, לפי דעת חכמים, שאם הוא ייבם אותה על כורחה, הייבום חל. זאת אומרת, אמנם אסור לאדם לייבם אישה בעל כורחה. לכן סמכה התורה את מצוות ייבום ללא תחסום שור בדישו, שאסור להכריח את היבמה להתייבם. בית דין מצווים למנוע מלייבם יבמה שלא מעוניינת להתייבם ליבם. אבל אם הוא ייבם אותה בעל כורחה, חל הייבום. ויש כתוב ויבמה. ואם היא תמות, הוא יורש אותה. אם הוא כהן והיא ישראל, יש דין שאשת כהן מותרת באכילת תרומה, אז היא מותרת באכילת תרומה. וכן, כהן אסור לו להתאמה למתים, אבל לאשתו מותר לו להתאמה, שיטפל בקבורתה. אז היא נחשבת אשתו שהוא מתאמה לה להתעסק בקבורתה. זה דורשים מביאימה. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי, שהוא מביא לקחה דורש, שצרת ערווה אסורה בייבום. מניין הוא ילמד שכשאדם מייבם את יבימתו, יופכת להיות אשתו לכל דבר שבשביל לפתור אותה הוא צריך לתת לה גט ולא מספיק חליצה. דבריו של רבי יוסי בר חנינה, שעכשיו הזכרנו את דבריו, שהוא מגרש אותה בגט, מזה שכתוב יבוא עליה או לקחה לא לאישה נפקה, שיופכת להיות כאשתו לכל דבר. מניין הוא לומד שאם אדם ייבם בעל כורחה של היבמה, חל הייבום, זה מזה שכתוב יבמה, יבוא, לא כתוב אליה, אלא עליה. דורשים שזה אפילו בעל כורחה חל הייבום. מזה נפקה. עד כאן דף ח'.